שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן, אני גופמן קריאטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את אסף מן, אדריכל שותף במשרד מן שינר אדריכלים. שלום אסף.
היי רבית, מה נשמע? כיף להיות פה.
תודה. יש לנו פרק סופר מרתק. אנחנו נדבר היום על מגמות חדשות בעולם הנדלן והבנייה בארץ, ניגע במהפכות התחבורה במרחב הציבורי, ולא פחות מעניין, גם קצת בימוי ולא למרש. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
היי אסף.
מה נשמע?
בסדר גמור, ספר לנו קצת על עצמך, על המאזינים שנכיר אותך מקרוב.
100%. אסף מן, שותף אדריכל באותו משרד, מן שינר אדריכלים, בעצם משרד משפחתי, התחיל בתור משרד משפחתי של אבא שלי שייסד את המשרד ביחד עם השותף שלו, עמי. והיום אנחנו 4 שותפים, 50 אנשים במשרד.
יושבים בתל אביב, אני מבינה.
יושבים בתל אביב. בוגר המחלקה לאדריכלות בבצלאל, ועומד בראש כמה פרויקטים די מעניינים. בין היתר הספרי הלאומית שעוד רגע מסתיים, מול הכנסת, מול מוזיאון ישראל. חתיכת חוויה זו הייתה. ופרויקטים נוספים, כגון שדה תעופה רמון בתימנה של אילת.
שזכה לסיקור נרחב ופרסים בינלאומיים.
כן, אנחנו מאוד מאוד שמחנו על הפרסום שהתקבל שם, פרויקט מאוד מאוד יוצא דופן בלב המדבר. כך גם בסופו של דבר נראים הצילומים והחוויה של מי שמגיע לשם, ולכן נראה לי שהוא קיבל את הפרסום. כשאני אומר
פרסים בינלאומיים, בוא ניתן את הכבוד באמת לקונדה נאסט ו-CNN טראבל.
כן, זה הפתיע אותנו. בעצם שמו את השדה תעופה לצד שדות תעופה של קולגות שמבחינתנו הם סוג של סופרסטארים, כגון שמות כמו זכה חדיד, השדה תעופה שלה ושל פוסטר, ושדה תעופה מאוד ידוע במדריד וכאלה. ופתאום שמו את זה, את השדה תעופה שם של אילת, לצד אותם שדות תעופה בינלאומיים, כהכרזה לאחד מ10 שדות תעופה החווייתיים והיפים שנבנו בעשור האחרון. אז זה סוג של מחמאה די משמעותית שלא ציפינו לה, אבל התקבלה בברכה.
איזה כיף, ומעבר לאדריכלות יש לך גם עיסוקים אחרים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, לקראת סוף הפרק. אבל אני רוצה רגע להתחיל מנקודה מעניינת. בוא נאמר מהעיניים שלי תושבת ישראל. אני מסתכלת על הנוף מהמרפסת, ואני מגלה שהמדינה משתנה. הבנייה בעצם הולכת ונעשית רבויה יותר. יש לנו מגדלים לגובה שצומחים כמעט בכל מקום. בוא נדבר קצת על המקום הזה, כי לא התחלנו שם. זה איזשהו קו שהולך ומעצים בשנים האחרונות.
יש כאן דבר די מדהים, והוא לדעתי, הוא כמעט יחיד במינו בעולם המערבי, זה בטוח. יש כאן אינטנסיביות בנייה שמאוד מאוד קשה למצוא היום בעולם. אולי פעם אחרונה משהו דומה לזה בברלין, סוף שנות ה-90, תחילת 2000, משהו כזה, עם האיכות של הגרמניות. בסין אולי, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אחוזים, יש כאן אחוזי בנייה מטורפים. עכשיו, זה לא סתם, אנחנו עוד רגע ניגע בזה גם בהקשר התרבותי. הסיבה לזה היא דמוגרפית. מדינה מערבית, עם גידול אוכלוסין שיש בישראל, היום אנחנו באזור, מתקרבים ל-10, אנחנו ב-2040 הולכים להיות באזור ה-16. זאת אומרת שלפני רגע היינו 6.
עם שטח מאוד מוגבל וקטן.
תמיד אפשר, דווקא שטח יש מספיק, הרעיון הזה שאין מספיק שטח בישראל זה סוג של משהו לא לגמרי נכון, בוא נקרא זה ככה. יש עם מה לעבוד. הנקודה היא שיש כאן גידול מאוד מאוד אינטנסיבי בזמן יחסית מועט, גם אנשים שבאים מחול וגם הגידול הפנימי, הגידול הטבעי, שהוא מאוד 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 יוצא דופן למדינה מערבית. וזה בין היתר הסיבתיות לזה ולכן אגב, זה הסיבה האמיתית למחירי הנדלן, כי אם יש כזה ביקוש, ואין מספיק בעצם יחידות שנבנים בשנה, אנחנו מפספסים את המספר באופן קבוע, בין 30,000 ל-50,000 דירות צריכים יותר בשנה מאלו שנבנים. זאת אומרת, זה כמות שאתה לא תוכל להדביק את הקצב הזה. מי שחושב שיש איזה פתרון, לא לגמרי. זאת אומרת, צריכים לבנות תיאורטית הרבה יותר ממה שיש, אבל זה, אנחנו נתאזן בבוא העת.
או מה, נדבר גם על תחבורה, כי בסוף יש תשתיות בכל הסיפור הזה, וזה מה שישנה את התמונה לדעתי.
אנחנו נגיע לזה עוד רגע, כי זה באמת, אנחנו, המשרד שלנו בעצם חלק ממהפכה תחבורתית שקורית לנגד עינינו. סיטואציות מאוד מעניינות, אבל המעניין באינטנסיביות של הבנייה הזאת שיש כאן גם איזה מגמה שאלו אנחנו רגילים כאילו לבטל או להשמיץ את הבנייה בארץ, את היכולות, בוא נקרא לזה, של מי שמבצע, של מי שמעצב, של האדריכלים, תמיד מדברים חול, חול, חול. השתנתה המגמה בארץ.
אני חושבת שמספיק להיכנס לתל אביב ולקחת את החמש, כן. שש שנים האחרונות ולראות את המגדלים,
כן,
המדהימים שנבנו.
יש מלא מעצבים צעירים מדהימים. יש יכולות ביצוע מדהימות של חברות כמו כאלה שהרגע סיימנו איתם, כאמור, את הספרי הלאומית עם אלקטרה, עם את רמון עשינו עם דניס סיבוס, עם אפריקה ישראל. אלה, עכשיו, למה זה שינוי מגמה? כי אנחנו רגילים במדינה...
מהרגע להרגע.
מהרגע להרגע. עכשיו, זה לא סתם קרה מהרגע להרגע. היינו בסיטואציה, אני קורא לזה לעבור מילדות לבגרות בארץ. כן? זאת אומרת, בנו ערים, יש מאין, ביום וחצי בעצם.
בואו נדבר על העלייה של שנות ה-90, תוך שנייה קמו ערים שלמות.
ערים שלמות, כולל מודיעין שהמשרד שהוא קם בעצם, הוא היה חלק מהסיפור הזה, בין היתר שכונות שלמות במודיעין. עכשיו, אז יצר איזו סיטואציה שבעצם מי שעומד בראש המגמות בנייה האלה, דרשו לכן במושג, כן. הזה, תביא לי תוכניות מחר. עכשיו, מה זה תביא לי תוכניות מחר? בין היתר, אגב, בנייני הבאהאוס, שאנחנו מכירים מתל אביב.
כן.
אלה בניינים סופר פשוטים לביצוע. שום דבר שם לא מורכב. אין שם, בוא נקרא לזה, איזה משהו שהוא זול. היה זול לבנות אותם יחסית. כן. היה קל לתכנן אותם. כמובן, הם מעוצבים בסגנון מסוים שהוא היה מאוד מאוד נכון לתקופתו. אבל... לנגד, אז במכשול הזמן הם בעייתיים, זאת אומרת זה לא, אז היום יש לנו מנכלים וכאלה שעומדים בראש גופים ציבוריים שבאים ואומרים, לא, רגע אחד, אל תביא לי את התוכניות מחר, כי אני רוצה בניין שהולך להחזיק לי 50 שנה, 100 שנים, וזה כבר שינוי של המשוואה.
אני חושבת שגם בוא לא נשכח, אנחנו מדינה צעירה יחסית, היו שנים של חלוציות, של... להקים ולהכלס ולבנות ערים להמון עולים חדשים מכל רחבי העולם שהתקבצו להם למקום אחד.
באיזשהו רמה של חוסר יציבות כלכלית וביטחונית.
בדיוק, לצד מלחמות שלא מפסיקות.
אמת.
חוסר יציבות כלכלית, שוני תרבותי, בואו נדבר רק על זה. זאת אומרת, כל אחד מגיע עם...
המיזוג, בדיוק, המיזוג הזה של...
תרבות אחרת.
של התרבויות השונות. זה מייצר בסופו של דבר הזה hot pot מרתק, מבחינה עיצובית, מבחינת המרחב הציבורי, אני אפילו חושב רגע אחד על מה קרה כאילו בתל אביב, בין שנות ה-90 לכיום, למרחב הציבורי, לאותם שדרות שאנחנו אוהבים, כמה שרוצים להשמיץ את הרחבה של הבימה וחל התרבות, מדובר על חוויה מרחבית בלתי רגילה, אפשר לשים שם הצללה, הכל בסדר, ועד דרך ההליכה משם, דרך נווה צדק ועד הים, וכל מה שקורה שם לאורך הטיילת, שמו, אנחנו בתוך אחד הערים המדהימות בעולם.
והמורכבות, בואו לא נשכח. כן.
והמורכבות מבחינה סוציולוגית, מבחינת כל הקווי משיכה הפוליטיים שיש בארץ, אין על מה לדבר. אבל מה שקורה כאן מבחינת המרחב הפיזי שנבנה בירושלים, בתל אביב, מה שעומד... לקרות בבאר שבע, מה שעומד לקרות בחיפה.
עומד נדבר על זה.
עוד רגע נדבר על זה. זה עסק משמעותי, זה לא בדיוק קורה בשאר המדינות המערביות. תסתכלו מה קורה בפורטוגל.
אפשר להגיד שעצרנו רגע לחשוב. לא היה זמן לחשוב עד עכשיו. פתאום רגע עצרנו, ועשינו איזושהי חשיבה, כי אני יכולת גם בין היתר, הבנו שהאוכלוסייה פה הולכת וגדלה בקצבים מטורפים.
אני לא בטוח שעצרנו לחשוב. אני חושב שהמדינה, אני אגיד ההפך אפילו. יש כאן איזשהו איחור מטעם הממשלות, אני חושב שבאזור ה-15 שנים, הם נזכרו קצת מאוחר מדי בנושא, זאת אומרת, אני חושב גם אותם זה תפס מה שנקרא with their pants down. כן. הנושא הדמוגרפי כאן, שמור, היינו ב-6 מיליון. מי דיבר בכלל על 16 מיליון? 15 מיליון? אף אחד מטורף. לא היה במספרים האלה בכלל.
התשתיות אז, לא מותמות לזה בשום צורה. צריך פה לעשות איזושהי חשיבה שבאמת תכנון ערים קדימה.
אז, אז, אז באמת, אם תל אביב על כל יופי התכנונה על ידי גדס ואחרים כעיר ירוקה, אבל היא לא לקחה בחשבון, לא רכבת, לא באמת את הרכב, אלא היו סוסים ברחוב, כן? בואו, כאילו תכלס, כן? בעוד, באותו זמן יש מטרו בפריז וניו יורק וכן הלאה.
אנחנו לא מדברים על מאות שנים, כן?
אין, זה כמה עשרות שנים. זה לא להאמין. לפני כמה עשרות שנים, זה די לא להאמין.
כן.
ולכן, כשאנחנו מדברים על הקשיים שיש לנו בתוך הערים עצמם, גם ירושלים, גם בטח באר שבע, כל הערים כאלה, אז לפעמים אנחנו שוכחים שזה באמת, זה קרה נורא נורא מהר, בלי כספים. והתולדה של הקשיים שיש לנו היום, מבחינה אורבנית, איך אמרת, התשתיות וכן הלאה, רק עכשיו אנחנו מרכיבים אותם לתוך האדמה.
לגמרי.
וזה די, ומבחינה טכנולוגית, כן, אני חייב לומר, נעשים כאן דברים שלא קורים במדינות אחרות לטובה. אני אומר, וזה משמעותי. בפריז, לא בכל מקום שאתה מסוים, יש לך וי-פיי.
לגמרי. אתם כמשרד מתמחים בזה? זאת אומרת, הנושא של ערים חכמות.
אנחנו לא בדיוק מתמחים בזה, אנחנו עושים הכל מכל. יש לנו מתכנון עיר מאוד מאוד רחב וכיף, באר שבע 2040, חזית הים חיפה שסוף סוף יוצאת לדרך. היה זכיין הודי, האיש השני העשיר בהודו, שזכה בחזית הים וזה יוצא לדרך. סוף סוף זה הולך לשנות את כל חיפה. מאוד מאוד משמעותי הפרויקט הזה. הולך לפתוח בעצם את כל חיפה לים, בדיוק כמו שנמל תל אביב ונמל יפו הם פתוחים עבור הציבור. פרויקט מאוד מאוד משמעותי שאנחנו בתוכו. לקח הרבה מאוד שנים לאשר. דרך בעצם פרויקטים ציבוריים, כגון הספרייה הלאומית, המון שכונות, בנייה לגובה, בעצם בת ים, מטפסת בקצב אדיר, יש לנו רק בבת ים, יש לנו איזה 7 מגדלים.
בוא נדבר רגע על הבנייה לגובה, כי זה באמת
בנייה
לגובה. נושא חם בישראל.
כן, זה נושא חם. זה נעשה עד לא מזמן בצורה
הזאת. זה גם צורך קיומי, אנחנו בסופו נוכל להחזיק.
הנה, דיברנו על דמוגרפיה, כן, אין לך אפשרות לפתור את זה אחרת. אתה צריך את הבנייה המסיבית כדי לראות את היחידות דיור הנדרשות. בגדול אני הרבה יותר מאמין בבנייה מרקמית משולבת עם עם מגדלים לא כאלה לא מגדלים מה שאנחנו מכירים עד היום כמשל בנתניה אזורים שלמים שזה
רק מגדלים
בעצם כן זה רק מגדלים זה בשתי מילים זה רעיון קורביזיאני שנעשה בשנות 20 שיש לך מרחבים פתוחים ותוך המרחבים הפתוחים האלה יש לך מה שנקרא בנייה בנייה לגובה שמרכזת כאילו את האוכלוסייה באזור מסוים, וכל השאר הוא פתוח וירוק. הבעיה היא שבמקום הפתוח וירוק קיבלנו אספלטים.
לגמרי.
זה מה שנקרא בנייני ה-H, שכונות ה-H, שאנחנו מכירים בכל רחבי המדינה. אז אני הרבה יותר מאמין בזה שיש לך רחוב עם חזית, מלווה את הרחוב, מה שנקרא ערים, שיש לך חנויות בפני הרחוב, בדומה לתל אביב, ובתוך הסיפור הזה יש לך גם בנייה לגובה. זה דבר שסוף סוף תפס היום גם בפריפריות, ראשי העיר מבינים את החשיבות של הדבר הזה. צריכים להבין שבניין ה-H היה בניין מאוד מאוד כלכלי ליזמים. לא סתם, יש את זה בכל מקום. הוא היה מאוד מאוד כלכלי לכל היזמים, שלא נדרשו בעצם לחניות מתחת לפני הקרקע, אלא שמו את החניות בפני רחוב, ובעצם במקום לקבל גינה וגן ועצים סביב הבניין, קיבלת חנייה. וחזית לא משהו.
כן.
אם מכרו את זה בתור 3 כיווני אוויר.
כן.
זה היה המחירה של הדבר הזה. אבל חרת. הבנייה לגובה היא חשובה. אנחנו שאנחנו ניגשים לבנייה לגובה, אחד הדברים הראשונים שאנחנו בודקים, קודם כל זה כמובן הכלכליות של הפרויקט, איך זה מתארגן, איך הדירות נרזות פנימה, דבר שהוא לא פשוט לארגן.
היום גם יש שילוב של דירות לצד משרדים, שזה בכלל טרנד.
זה מה שנקרא mixed use. כן. זה בכלל סיפור אחר, שאני מאוד בעד הסיפור הזה. זה בנייה שהיא לא פשוטה. בעצם זה מייצר מה שנקרא גרעין כפוי. אני לא אכנס לזה, אבל סיפור כלכלי מסובך. אבל ניתן לפתרון.
אולי בפרק אחר, זה נשמע מעניין.
ניתן לפתרון. כן. מה שלנו מאוד מאוד חשוב, זה מה קורה בפני רחוב. זה גם מאוד חשוב לעירייה עצמה. איך בעצם המגדל, איך הגוף פוגש את הקומת קרקע, וכמה פעילות ציבורית וכלכלית ניתן לסדר במפגש הזה עם פני הרחוב, באופן כזה שלא נשאר רחוב יתום ולא פעיל.
יש לך דוגמה טובה לשכונה כזאת, למקרה כזה?
יש כמה דוגמאות לדבר הזה, לומר את האמת, גם בתוך תל אביב, שהם סך הכל, אני אתן דוגמה שהייתה עד לא מזמן לא טובה. הדוגמה הלא טובה לסיפור הזה, היא בעצם מה שאנחנו מכירים מעזריאלי השלום, שהיום מתקנים את הדבר הזה.
שמה, מה זה אומר?
היה לנו בעצם גוף אטום, קניון, שמסביב לזה היה שרית של מדרכה, של אני יודע מה, 2-3 מטר.
מדרכה, תחנת רכבת, כזה.
מאוד מאוד לא נעים, מאוד מאוד לא נגיש. היית נכנס ישר לתוך הבניין, LA סטייל. זה מה שאנחנו מכירים מלוס אנג'לס. עם הזמן, בשילוב עם תכננים, עם העירייה דרישות כלפי עזריאלי, בעצם הדבר הזה נפתח. אנחנו פתרנו את זה בצורה אחרת לגמרי, עבור עזריאלי ראשונים, ששם יש מפגש בין התחנת רכבת.
אוי, זה מתחם מקסים, כן.
יפה. לומר את האמת, זה מושך ציבור, גם מנס ציונה, גם מראשונים.
ברור, כל הסביבה, כן.
אנשים, אני רואה שם ילדים משחקים, משחקים כדורגל, במפגש שם, בגינה הקטנה, שצמודה בין הרחוב, בין הרחוב האומר לבין המגדל עצמו. די מפתיע אותי, האמת היא הצלחה, שמה שקורה שם בפני רחוב, אני רואה שם אנשים סועדים, יוצאים החוצה, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, אחד. שתיים, מגדלים צריכים להבין, הם גם, by definition, הם לנדמרקים, הם נקודות ציון. מאוד מאוד חשוב לבדוק את המבט של מה שקורה, גם מתוך הבניין עבור המשתמשים, וגם מחוץ הבניין, איך הדבר הזה בעצם פעם אחת משתלב ברקמה העירונית, ופעם שנייה, איך הוא מייצר איזה משהו שאני מאוד חושב שהוא צריך להיות, כן יוצא דופן במידה. איזה משהו שהוא כן הופך לנקודת ציון, שבאים ואומרים, הנה, אני עובד או גר בנקודה הזאת, ולא איזה משהו אנונימי שאני, מה שנקרא, ראיתי, מה שנקרא, 10 בניינים אותו דבר, או פחות או יותר, ומייצרים כן איזה משהו יוצא דופן. הדבר האחרון שאני אגיד בהקשר הזה, לנו במשרד יש איזה מגמה די מעניינת, קצת לברוח הצידה ממה שנקרא הזכוכית והחזיתות האנונימיות.
אנחנו מחפשים,
אנחנו מחפשים, ויש לנו פתרונות די מעניינים לאחרונה, על איך לפתור את האנונימיות של המגדלים למשהו שהוא יותר אישי. עבור המשתמש, משהו שבעצם נותן יותר זהות ספציפית.
אתה מדבר לאינדיבי... מבחינת החומר או מבחינת תכנון של המקום?
זה שילוב של מה שנקרא הפרופורציונליות של הקומה, איך הקומה מתנהגת ביחס למגדל, ופעם שנייה בשילוב של חומרים שהם לאו דווקא צפויים. בין היתר חומרים שקצת עוזרים לנו גם מבחינת הקיימות. אז יש לנו שם עולם שלם שאנחנו חוקרים היום, ואנחנו מביאים היום לתוך הפרויקטים שלנו. נורא נורא כיף להתעסק בסיפור הזה.
חומרים חדשים?
חומרים חדשים, לאו דווקא, גם חומרים טבעיים. בדומה, האמת היא, אנחנו קיבלנו למשל... מלא השראה מהספרייה הלאומית, ששם בעצם כל הפרויקט הוא מחומרים טבעיים. זאת אומרת, לא תראו שם פלדה או אלומיניום.
אז בוא נדבר רגע על הספרייה הלאומית, כי זה באמת פרויקט שצריך להקדיש לו...
כן, שם כן. זה פרק שלהם כמעט, אבל אסור לי לדבר עליו יותר מדי בינתיים.
אז מה שאתה יכול לספר לנו, קצת.
חוויה בלתי רגילה של עשור שלם, מהרגע שהוא התחיל. יש לי כבר עכשיו צמרמורות בגוף שלי, זה שאני בעצם אומר שעוד רגע סיימנו
לא רואים מובטח. אותך, אבל אתה מחייך, העיניים שלך קורנות, אני...
שמו, זה, לא, זה... אני חייב לומר את זה. זה
10 שנים, אתה אומר.
10 שנים, אבל זה שילוב בינינו, לבין משרד שנקרא הרצוג דמורון משוויץ, מבאזל. שילוב ידיים מהדקה הראשונה, כיף בלתי רגיל לעבוד ביחד היה. אינטנסיבי מאוד, שיח נורא נורא פורה בין האדריכלים הטובים ביותר בעולם, שהם אחראים על הטייט בלונדון, על,
וואו,
על הבירדסנס בסין, והאופרה בהמבורג וכו וכו וכו. לבין משרד מקומי, זה שמאוד, אם כן, עם עמדות ועם הבנה עיצובית, אני רוצה לומר, לא רעה. 12 אנשים אצלנו, 12 אנשים אצלם, עבדו, דיברו, חשבו ביחד, ובסופו של דבר היצירה שם היא לא איזה משהו בינלאומי שאתה יכול לראות בניו יורק או משהו כזה, אלא נורא נורא ספציפית לירושלים. וזה חלק מהשיח הפורה שהיה בין שתי המשרדים, עם המון המון גיבוי של מי שעמד בראש הפרויקט.
מה התכנון לסיום הפרויקט?
מה זה?
מתי הוא הפרויקט עתיד להסתיים?
אני לא יודע אם זה מותר לי לפרסם עדיין,
אוקיי.
אז, אבל ממש בקרוב זה קורה.
בקרוב. זה לא רכבת קלה שאנחנו ניפגש עוד 5 שנים ונגיד...
לא, זה עוד רגע קורה. אני חייב לומר, אחד מהתפקידים העיקריים של המשרד שלי, בין היתר, זה לוודא שהפרויקט נשאר בתוך התקציב, בדומה לשדה תעופה. זה קרה בתוך התקציב. אנחנו היינו אחראים לדבר הזה בתור האדריכל.
זה תמיד נקודה רגישה, החל מבנייה של בית פרטי ועד מגדל ודרך מתחם שלם.
זה בין היתר מה שהצוות שלנו במשרד יודע לעשות, זה לקחת עיצובים שהם נמצאים בקצה של המתרס.
ולהתאים אותם לתקציב.
ולוודא שהעסק נסגר בתוך תקציב. במקרה של השדה תעופה, התקציב היה 1.8 מיליארד, וזה כלל תשתיות מלאות, כלל הרבה מעבר לאדריכלות, אבל זה קרה. זאת אומרת, דאגנו, לא היינו רק האדריכלים בשדה תעופה, היינו ראש צוות התכנון בעצם.
מדהים.
וזה קרה בתוך התקציב, זה באמת סיפור יוצא דופן ברמה בינלאומית, לומר את האמת, לכן עכשיו יש לנו לא מעט פניות גם לתכנון שדות, לא רק בארץ, השדה המשלים כבר בדרך ברמת דוד, בתקווה, עם השרה תאשר, אבל גם יש לנו פניות לא מועטות לעבודות סביב. סביב תעופה בחול, דבר שהוא די מעניין כשלעצמו, פוסט קורונה. אבל הספרייה, שוב, לחזור על זה, זה פרויקט שמי שעומד בראש הסיפור הזה, זה יד הנדיב, ביחד עם משפחת גוטסמן, הם תרמו את הכסף, משפחת גוטסמן זה צ'ייס מנהטן, הראש השני של הקליינט שם, זה מן הסתם הספרייה הלאומית כן. עצמה. בעצם הם הנהיגו את הדבר הזה, שזה פרויקט אחרון בטרילוגיה עבור הלורד רוטשילד עצמו, שהוא עמד בראש הבניין הממשל שלנו, הכנסת, אחרי זה בניין המשפט.
ועכשיו
זה בית המשפט העליון, ועכשיו הרגל השלישית מבחינתו של הפרויקט הציוני, שזה בניין התרבות, שזה הספרה הלאומית, הלוא העם הספר. שמו, מדובר באמת על סוג של יצירת מופת בסדר גודל בינלאומי. האדריכלים השותפים שלנו הכריזו על זה כאחד הבניינים המוצלחים שלהם. חוויה בלתי רגילה לתכנן ולהקים.
אני חושבת שכשהפרויקט יסתיים, אנחנו גם נקליט פרק נוסף, כי יש כל כך הרבה,
עוד
להגיד, ואני
עליו.
מניחה שגם צריך לראות את הדברים בעיניים. בוא נכון. נדבר קצת על השדה תעופה ברמון. כל כך הרבה פרסים, וואו.
כן, השדה עצמו, קודם כל מי שעמד בראש הצוות, בכוחות החנית של הפירמידה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אמיר. אני הייתי אחרי ביחד עם מי ששותפי היום, זה לירן בנמי, היינו אחראים על העיצוב עצמו של הפרויקט. יש לנו איזה משהו במשרד, המחשבות שלנו הם אנחנו מה שנקרא concept oriented, לכן אולי באמת באנו לצד הרצוג דמורון עבור הספרייה. מה זאת אומרת concept oriented? אנחנו לוקחים פרוגרמה של בניין, כגון פרוגרמה מורכבת, נניח, של השדה, ונותנים לו ביטוי קונספטואלי, ואז אנחנו נצמדים, כמו שתנין סוגר על תפיסת עולם, בוא נקרא לזה, אנחנו לא עוזבים את הקונספט עד סוף ההקמה, זה מייצר לנו המון המון כללים. אז בשדה תעופה, אנחנו באנו עם איזשהו רעיון, של פעם אחת לקחנו את הצורות, הגיאומטריות המדבריות, כגון הסלע המדברי, כגוף שמציל על עצמו, בעצם הוא משופע בשיפוע הפוך. בכך יצרנו איזשהו קובייה, בעצם לקחנו את הפרוגרמה של השדה, של הטרמינל, וצמצמנו אותה למינימום של המינימום, מנגד לסת, לבן גוריון.
אתה יודע, זה מעניין, אני בדרך כלל בפודקאסטים, אני יותר פעילה, ופה אני מאזינה ואני מרותקת.
וואלה.
אז אם לא שומעים אותי תוך כדי זה, כי אני באמת, זה כל כך מעניין, ואני...
אז לקחנו את אותו, את אותו הקביעה, ריכזנו את הפרוגרמה למינימום של המינימום, במקום מנגד נניח לשדה תעופה בן גוריון, כן, שהוא שם הוא קצת יותר פרוס.
כן.
אז כאן בעצם יש לך מרחקי הליכה נורא קטנים, כי רצינו שדה קטן כדי להיכנס... שוב, בתור ראש צוות תכנון, היינו אחראים על התקציב.
כן.
אז רצינו את זה מזרי ככל שניתן, כן? ואז לקחנו את הקוביה הזו ושיפנו אותה החוצה בדומה לסלע המדברית, ואז יצרנו איזה קצת שבירות, שוב, כן. ששורות לאותו סלע. אבל איפה זה עזרנו? כי בעצם, זה בעצם החזיתות עצמן מצילות על עצמן מהמילה צל. בכך זה צמצם לנו... עלויות אדירות של מיזוג וקירור בעצם החזיתות בתנאי אקלים של טימנה. פעם אחת, זאת אומרת, זה מעין צורה פטרייתית. אז פעם אחת לקחנו את הצורות המדבריות, ואז זה התחבר לנו לתוך עולם פוטוריסטי של עיצוב, סטאר וורס, 2001.
זה מדהים, לקחת מדבר, לקחת חדשנות, לקחת סביבה וקיימות ולשלב את הכל למבנה אחד, זה נראה לי.
ואז קיבלנו בעצם את הצורות המינימליסטיות האלה של עולם, עכשיו למה פוטוריזם? כי עולם התעופה, by definition, הוא פוטוריסטי. מה זאת אומרת? הבן אדם חושב על מעוף, על הציפור, איך לעוף. גם היום שיש לך מטוס, עדיין חושבים כבר על הפרק הבא, מה הדבר הבא. לכן, by definition, העולם של התעופה הוא פוטוריסטי באופי, וזה חיבר עוד את העסק הזה ביחד. ואז הבנו שהסתכלנו בעצם, עשינו מעין סטורי בורד כזה, על איך הבן אדם יחווה את השדה, קודם כל מהמבט מהמטוס או מהמבט מהרכב, ואז ראינו את האלמנט הלבן, הבוהק הזה, הפוטוריסטי, שיושב שם בלב המדבר, כמו איזה עניין סוריאליסטי נינה. בכלל, וכך אתה מגיע למקום הזה, ואתה נכנס מבפנים, במקום להיות לבן וטהור כלפי חוץ, אז הוא הופך להיות נורא נורא חם, עם, עם, עם שימוש בעץ, בעצם כל הקליפה הזאת של הבואק הלבן הזה, מבפנים הוא מחופה עץ, במבו, שהוא חומר בעצם, הוא מנגד לעץ, הוא חומר שהוא sustainable, כי זה שיח, זה לא באמת עץ.
אוקיי, מעניין.
כן. וזהו, נוצר חוויה נורא נורא מעניינת, אני כל הזמן מקבל תמונות, וזה שאנשים נורא נהנים מההגעה לשם.
איזה מדהים זה לעסוק בתחום שהוא משלב יצירה, וכל כך הרבה חשיבה ותכנון, זה נראה לי השילוב המנצח, מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, לא שאלה, משהו, נקודה מעניינת. שאלתי אותך קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, קצת על ה-DNA של המשרד שלכם, כי הפרויקט שלכם, פרויקטים שלכם, סליחה, הם באמת מאוד מגוונים. ואחד הדברים שאמרת לי ואני ככה נשבתי לה זה שיש לכם הרבה מאוד כישרון צעיר שמשהו קורה בישראל בעולם האדריכלות.
אנחנו ארבע שותפים, זה לא העניין. העניין, האמת, והמשפחה האמיתית מעבר לי ולאבשי ולאחותי, שגם קשורה לעיצוב התעשייתי והמוצרים, הריהוט בעצם שמלווה, כן. גם עבור השדה תעופה המציאה שם ריהוט שהיום בעצם כבר משווק לחול, אבל הסיפור הוא הצוות. יש לנו כ-50 איש, כיף נורא שמדובר ביכולות של צוות יצירתי מאוד מאוד צעיר. אני כבר אין לי, מול היכולות שלהם במחשוב, אני שם בסקיצות. היכולות מחשוב היום של האדריכלים הצעירים זה באמת, זה כאילו פשוט מדהים לראות את היצירתיות שפורצת מתוך עולם המחשוב. והתוכנות החדשות שמלוות בעצם את העולם האדריכלי, זה פשוט רמת היעילות, זה כמו זום, כבר לא צריכים לעלות על מטוס, להיפגש אותו דבר עולם האדריכלות והבנייה, הקצב של היכולת שלנו בעצם לתאם בניין, הוא דילג פי 10. הוא דילג ברמת של, אולי לא פי 10, אבל פי 3 בטוח, מבחינת התאומים הנדרשים, מה שנקרא בתוך עולם התוכניות.
מה לגבי AI? בינה מלאכותית?
AI,
אני רואה הרבה...
גם אותנו,
זה הרבה דוגמאות בעולם של הדריכלות.
פעם אחת, זה כמו שתמיד מדברים כרגע על AI, פעם אחת זה מרתק, פעם שנייה זה סופר מפחיד.
סופר מפחיד.
כי תיאורטית, אני עשיתי כמה ניסיונות לאחרונה, בכמה חודשים האחרונים, של לנסות לעצב דרך AI. קיבלתי יחסית מהר מאוד תוצאות, אבל הכל סחי ומשעמם. כאילו, זה... המשמעות היא שבעצם אתה מקבל שם איזה משהו שהוא קצת איקאה. והפחד הוא שמה שנקרא, כמו שאלנו את בנייני אייט, שלי רגע הזכרתי ששוב, זה הופך להיות נורא כלכלי, אז הפחד הוא שבאמת השימוש כאן יהיה מסיבי, ואתה תקבל more of the same. אז יהיה פה ושם, מה שנקרא, הדריכלות קצת שונה, אבל בגדול שאת תקבל עוד ועוד ועוד אותו דבר, בסדר, קצת ימינה, קצת שמאלה, זווית פה, זווית שם, אבל בלחיצת כפתות אתה תוכל להמציא תוכניות וחזיתות. אתה רוצה 5 יחידות בקומה, אתה רוצה חזית מאלומיניום, קצת זכוכית, קצת פחות זכוכית, תוכל לקבל את זה נורא נורא מהר. זה יהיה פעם אחת מדהים, ופעם שנייה, שוב, מפחיד מבחינת האנונימיות שתתקבל מהדבר הזה, כי זה יהיה נורא חזרתי באופיו. יהיה מאוד מאוד קשה שם ליצור את הספציפי. אבל, חייב
בוא
לומר...
בוא ניתן הזמן לעשות את שלו, אני מניחה שגם
אני,
איזה...
אני בא ואני אומר, זה איתנו, זה איתנו כנראה לנצח, ואנחנו נצטרך ללמוד לעבוד ביחד עם הדבר הזה, זה מרתק. אני לא פוסל את זה בשום צורה, ההפך. אני אומר, צריכים לראות איך אנחנו משתמשים עם זה בתובנה.
אני מניחה שגם הזמן יעשה את שלו.
חד משמעית.
אז אפרופו זמן, אנחנו לקראת סיום, לא להאמין, עבר פרק כל כך מהר, לי היה מרתק ומעניין, אבל רגע לפני שאנחנו נסיים, והזכרנו בתחילת הפרק את לולה מרש, אתה לא רק אדריכל, דיברת על סטורי בורדים, אני עכשיו מבינה גם את החיבור, אתה עושה גם בבימוי, בכתיבה, איך הכל מתחבר?
בזמנו נמשכתי על ידי עולם המוזיקה לצלם קליפים בעצם, והיה לי בעצם סוג של חוויה בלתי רגילה, כי זה שלח אותי בעצם לעבודה כלפי חול, כלפי... עבודה עם איילנד ועם סוני ועם וורנר צ'פל, ובעצם הקליפים...
אתה זורק את זה באוויר, אבל וואו, בואו ניתן לזה רגע את הכבוד.
כן, הקליפים הגיעו די רחוק איכשהו, זה הגיע לכאן ולפרסי MTV וכו' וכו', וכתבות מאינטרוויו דרך רולינג סטון וכן הלאה וכן הלאה, היה כיף. ועכשיו אני חוזר לזה בעצם דרך, אני מקווה לא רק קליפים, והנה עכשיו בדיוק דיברתי הרגע בטלפון לגבי איזה פרסומת, אבל גם לכיוון נרטיבי יותר, בזמן, לאחרונה לא ביימתי כי הייתי על הספרייה, אז כתבתי מלא סדרה ועוד דברים שנראה מה יביא יום, אני על זה, מאוד מאוד בוער לי האמת. ולאחרונה גם סיימנו איזה קליפ, שזה היה שילוב של אדריכלות ובעצם הבימוי. סגרנו קליפ ללולה מרש ליאלי, והיא ביקשה לצלם את זה.
ברמון.
זה לא רעיון שלי, כן, זה רעיון שלה, היא ביקשה לצלם את זה ברמון, כי היא ביקרה שם. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. והיה כיף גדול. ביחד איתה ועם גיל אנדאו, ויצא קליפ שאני מבין שאנשים גם אוהבים, אז...
איזה כיף. סטייל, אז קודם כל שווה לעקוב, ובנקודה הזו אני אגיד לך, תודה רבה שהגעת אלינו, אסף מן.
בשמחה.
אדריכל שותף במשרד מן שינר אדריכלים. לי היה פרק מרתק, מאחלת לך ולמשרד עוד המשך עשייה ויצירה מדהימים. אני חושבת שבסוף אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, יש לנו כמה תודות לומר לכם. ולטובת מי שמאזין לנו, אני אספר שהפרקים שלנו זמינים בספוטיפיי, באפל ובגוגל קאסט, ובעצם בכל פלטפורמות ההזנה, כמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il. תודה, אסף.
בכיף, בכיף, תודה.